שלום לכם, ותודה שהצטרפתם להסקט עץ החרוב. הפרק השלישי שלנו יעסוק בהתפתחות אתגרי הביטחון של מדינת ישראל. ההרצאה שתשמעו מיד ניתנה לקהל הגילדה. זהו מיזם שיתופי המבוסס קהילה, קהילתם של מנהלי הביטחון ברחבי המדינה. האזנה נעימה.
שלום לכם, אני מבקש להודות לאבי על היוזמה, לשי על התפעול וההובלה של החיבור הזה, ולכם על זה שאתם עוסקים בתחום כל כך חשוב ששומר על חיים של רבים רבים, הוא תחום ליבה ובמיוחד במדינת ישראל. אנחנו יכולים ליהנות כאן מהישגים גדולים כמדינה מתקדמת, מהיותנו מדינת סטארט-אפ, מדינה עם תעשייה מפותחת, עם פרסי נובל, עם בימים כתיקונם, לא בימי קורונה, עם תיירות נהדרת, עם חיי תרבות, עם עושר רוחני גדול, אבל כמו שאנחנו יודעים, ובמיוחד באזור שלנו, כל הדברים האלה, כל ההישגים האלה של מדינה צעירה יחסית, שהיא עדיין מדינה בהקמה, הכל תלוי בביטחון. ואתם עוסקים בתחום שהוא מבחינתי ראשית הצירים. אני ביטחוניסט, אפשר גם לומר מגיל מאוד צעיר, ואני אומר לכם שלאורך שנותיי, גם כקצין סדיר ובקבע, וכמובן שכאיש מילואים פעיל מאוד, מילואים אפילו היום, הדברים האלה מובהרים לי יותר ויותר. אנחנו לא יכולים להניע את מדינת ישראל קדימה להישגים נוספים, ולשמר את התנופה שלנו שהיא יוצאת מן הכלל בכל קנה מידה, בלי ביטחוניסטים רציניים, אנשים שעוסקים בזה ברצינות, מאלף ועד תף, מהרמה המיקרו-טקטית, דרך הרמה הטקטית, עבור אל הרמה האופרטיבית המערכתית, דרך האסטרטגיה והאסטרטגיה רבתי. שהעולם שלנו, עולם הביטחון, ובכלל העולם של הגנה ודאגה לשמירה על המדינה שלנו, על הטריטוריה שלנו, על החיים שלנו, עובר דרך אסטרטגיה רבתי, מה שנקרא באנגלית Grand Strategy, דרך האסטרטגיה, שזה התחום שעוסקים בו בדרך כלל מטה כללי וגורמים בכירים בהנהגת המדינה, דרך המערכה, שזה עולם שהוא פחות מוכר לרוב האנשים, שזה מה שנקרא Operation, או התחום האופרטיבי, המערכתי, משם אל הטקטיקה ואל המיקרו-טקטיקה, אל העולם של הפרטים הקטנים ביותר, שהם בסוף כידוע לנו חשובים ביותר ומכריעים כל תוצאה. הערב אני רוצה לדבר איתכם על ההשתנות באתגרי הביטחון בעולם בכלל. כמובן שנעבור דרך החיים שלנו כאן, הם הכי חשובים לנו, אבל אנחנו מובילים את העולם החופשי בהרבה מאוד מובנים, בתחומים של מודיעין, בתחומים של ביטחון, בתחומים של הגנה, בתחומים של הומלנד סקיוריטי, אלה כולם מושגים שונים, כן? תכף ניגע בזה. ואני רוצה לדבר איתכם על תהליך ההתפתחות של אתגרי הביטחון, ואני רוצה לתת לכם ארגז כלים שיכול להיות שיסייע לכם ויעשיר את זווית ההסתכלות שלכם על אתגרים של ביטחון והגנה. ולפני כל אלה אני רוצה רק להזכיר, כפי שדיברתי על הדרך מהאסטרטגיה רבתי עד למיקרו-טקטיקה, אני רוצה להבהיר שמקובל לחלק את התחומים הביטחוניים ברחבי העולם היום לדיפנס, שזה מה שקשור להגנת גבולות המדינה מפני איום זר ומפני פולש זר, להומלנד סקיוריטי, שזה התחום שמחבר את כל רשויות המדינה, שירותי החירום וההצלה, משרדי הממשלה, הצבא, המשטרה, משמר הגבול, המכס, גופים כאלה, גופים אחרים, אצלנו זה למשל אפילו יחידות כמו פיצוח, וגופים ביטחוניים שונים כמו השירותים החשאיים וכן הלאה, כולם ביחד תחת הנהגתו של ראש המדינה באמצעות המטה לביטחון לאומי, זה מה שנקרא Homeland Security. אוקיי? כך בעולם יש גופים כמו DHS, ה-Department of Homeland Security, זה רווח בארצות הברית, באוסטרליה, בבריטניה יש מערכת דומה, חלק מהדברים מאומצים גם באירופה ובמקומות אחרים, זה ה-Homeland Security, שזה האינטגרציה בין כל הלבנים שמרכיבים את חומת הביטחון. זה HLS, Homeland Security. והתחום של סקיוריטי, שזה הדבר השלישי, עוסק בטקטיקה של ביטחון הציבור ממש, או של מתקנים אסטרטגיים, או של הגנה של הטריטוריה האישית שלנו, ושל השכונה שלנו, ושל המפעלים שלנו, וביטחון. זה סקיוריטי. אז סקיוריטי, הומלנד סקיוריטי ודיפנד. אנחנו נתחיל במלחמת יום הכיפורים. במלחמת יום הכיפורים מדינת ישראל חובה הפתעה אסטרטגית, אפשר גם לקרוא לה בשם הרווח במיוחד היום ברבור שחור, משמע הפתעה שאין לנו כלים להתמודד איתה, זה ברבור שחור, על פי התיאוריה של דוקטור נסים ניקולס טלב בספרו הברבור השחור, ואפשר גם לקרוא לזה הפתעה בסיסית, להבדיל מהפתעה מצבית. הפתעה בסיסית היא הפתעה של שום ושמיים. מה זה? אני לא יודע איך מתמודדים עם זה. אין לי אפילו שפה, אין לי מילים לתאר את זה. זה הפתעה בסיסית. הפתעה מצבית זה, חשבתי שהוא יבוא משום, הוא בא מפה. טוב, נאלתר. עם הפתעות מצביות, אנחנו יודעים להתמודד. הפתעה בסיסית, כמו הקורונה, כמו הפיגוע במגדלי התאומים ובפנטגון ב... 11 בספטמבר בארצות הברית, כמו קריסת בנק ההשקעות לימן ברדרס ב-2008, אלה ברבורים שחורים שמשפיעים על כל העולם, והם ברבורים מתפתחים ומשתנים, ואלה הפתעות גדולות. מלחמת יום הכיפורים הייתה עבור מדינת ישראל, עבור צבא הגנה לישראל, למרות שהיו סימנים מקדימים, ולמרות שיש הטוענים שכבר יכולנו מזמן לעשות את זה הרבה יותר טוב כמובן, אבל זו דרכה של מלחמה, כל אחד רואה אותה מזווית אחרת, מלחמת יום הכיפורים הייתה לקוחות בשטח הפתעה גדולה מאוד. בתוך זמן קצר מאוד, במונחים של מלחמות גדולות כאלה, מדינת ישראל מצליחה להפוך את הקערה על פיה. תראו מה זה, באוקטובר 1973, המצרים והסורים, באופן מתואם, ביום הכיפורים, בצום, בצהריים, תוקפים אותנו בגולן, ובקו המאוזים בתעלה וצולחים את תעלת סואץ. אין לנו כוחות מספיקים, היחס הוא 10-1 ברוב המקומות, הסורים כובשים בפועל כמעט את כל דרום הרמה וחלקים נרחבים ממרכז הרמה וצפונה, כובשים את מוצב החרמון, מסות אדירות של שריון דוהרות פנימה, אותו הדבר קורה בקו המאוזים בתעלה, הפתעה גדולה. במדינת ישראל, כמו שקורה לנו בכל מלחמה, חוץ מאחת, לא מזהים את המצב כמלחמה. נערכים אולי ליום קרב. אולי זה יהיה ניסיון מחטף. אולי ינסו לקחת רק את תל פארס. אולי ינסו לקחת רק את פתחת קונטרה, האזור של עמק הבכה. אולי זה באמת התקפה רק על החרמון שהוא אתר אסטרטגי. אין הבנה שזו מלחמה. וזה רווח אצלנו בכל מלחמות ישראל. אני יכול להראות לכם את זה בצורה שיטתית ומסודרת. ממלחמת העצמאות, דרך מערכת קדש, דרך שמתחילה כמבצע והופכת למלחמה, דרך מלחמת ההתשה שמוכרזת כמלחמה רק בשנת 2004, דרך מלחמת יום הכיפורים שביום הראשון של האנשים חושבים שזה יום קרב, ואולי ביום השני כבר יש הבנה שזה לא שובח יונים וזה לא פקודת אבן גיר, זה מלחמה. והמשך דרך מלחמת שלום הגליל, שמתחילה כמבצע שלום הגליל והופכת למלחמת לבנון הראשונה, והמשיך במלחמת לבנון השנייה, שהיא כידוע לכם מוכרזת רק בסוף שנת 2006 כמלחמה על ידי ועדה של הכנסת, שאומרת וואלה החבר'ה צודקים, זאת הייתה מלחמה, נקרא לה מלחמת לבנון השנייה. ורק בימים האחרונים אנחנו רואים, וזה קורה הרבה סביב פעילות ברשת והרבה דברים שקורים בתקופת הקורונה, אנחנו רואים תנופה וגל שמביא להחלטה שהשנים שלנו ברצועת הביטחון בלבנון, מאז 1982 ועד מאי 2000, הנסיגה, זה 18 שנים של שהייה בלבנון אחרי מלחמת לבנון הראשונה, התקופה הזאת שבה היינו במלחמה, ממש, אני הייתי שם, אני מניח שבפורום הזה יש רבים ש... חוו את תקופת המערכה הזאת ברצועת הביטחון ובלבנון, זאת הייתה מלחמה, ואנשים לא הבינו שהיינו במלחמה, וזו הייתה תקופה קשה ביותר, ועכשיו יש ועדה שהחליטה שאכן נקבל אות, וזה תוכר כמלחמה. אות מערכה על תקופת הלחימה ברצועת הביטחון. מה בעצם אני אומר? שחוץ ממלחמת ששת הימים, שאנחנו ידענו מההתחלה שזאת מלחמה, למה? כי אנחנו פתחנו בה. חוץ ממלחמת ששת הימים, אנחנו לא ידענו שאנחנו במלחמה. וההפתעה של מלחמת יום הכיפורים הייתה ממש ממש גדולה, דרמטית, וכל מי שצופה בתקופה הזאת בסדרה שעת נעילה, אני כל כך שמח שיש איזושהי דרך להעביר לצעירים של היום, לציבור שפחות מכיר ופחות חי, משהו מתחושה של מה זה מלחמה, למרות שלמי שהיה שם יודע שבחלק מן הפרקים בסדרה זה מעביר את התחושה, ובחלק מן הפרקים אנחנו, אוקיי, זה קולנוע. אבל יש בהחלט פרקים שאני בהחלט אומר לבני ביתי ולחבריי, כן, ככה זה נראה. התקלות בסבך, ככה זה נראה. אירוע של הפגזה, לא רחוק מן המציאות, בהחלט. ויש אירועים שהם מאוד מאוד מרגשים ומרשימים בסדרה הזאת, וישר כוח לעושים במלאכה, אבל אני עכשיו מחזיר אתכם לכך שכשהמלחמה מסתיימת, אנחנו אחרי כישלון מתקפת הנגד של השמונה באוקטובר, צהל תוקף מתקפת נגד בסיני ולא מצליח, נכשל. בין ה-14 ל-15 באוקטובר צהל יוצא למתקפת נגד שנייה שמצליחה בגדול, ויש אז את צליחת התעלה וכיתור הארמייה השלישית, ואנחנו דוהרים בשתי הגזרות עד לכ-36 קילומטר מפאתי דמשק בסוריה, ו-101 קילומטר מקהיר, והמצרים לוחצים על הפסקת אש, והסורים לוחצים על הפסקת אש, מהפך. עד כדי כך שיש איום של מלחמה בין המעצמות אם הישראלים לא יעצרו כשהם בדרך לבירות הערביות וגומרים בעצם צבא שלם, שזה הצבא השלישי, הארמיה השלישית של המצרים, שהם נצורים, נחנקים, ללא לוגיסטיקה ובעצם גובעים תחת המצור הישראלי. הדבר הזה עוצר את המלחמה ושם מתחילות השיחות על הפסקת האש בקילומטר ה-101 ובמובלט, כשאנחנו במובלט בתוך סוריה. אני מספר לכם את כל זה משום שהאמריקאים, צבא ארצות הברית באותה תקופה, מביט על מה שקורה כאן בישראל בהשתאות. אני לא מדבר רק על הרכבת האווירית שהם מספקים משלב מסוים כשגולדה לוחצת ומתחילים לסייע באספקה, בלוגיסטיקה. הם רואים את המלחמה מתפתחת, הם רואים את המהפך הזה מהפתעה אסטרטגית להכרעה אסטרטגית, שישראל פשוט הופך את הקערה על פיה, ויודעים שיחסי הכוחות היו 10-1, ושהמצרים והסורים היו עם יכולת טכנולוגית עדיפה עלינו, שתבינו, הטילים שהיו להם אז במערך הטקה, טילי קרקע אוויר, כמו שנאמר, אז כופפו את זנב המטוס, חיל האוויר הישראלי המפואר של ששת הימים לא הצליח להגיע להישגים שציפו ממנו, כי היכולת הטכנולוגית של מערך הטקה הסובייטי, יש לומר אז זה עוד סובייטי, זה לא רוסי, פשוט גורמת לחיל האוויר להיות משותק בחלקים רבים של הזמן, הוא פשוט סופג אבדות כבדות. טילי הנונטט, ראיית לילה, אתם יודעים, תסתכלו עכשיו על שעת נעילה, אתם רואים שבלילה כוחותינו עיוורים, הם לא רואים, כי כל היכולות האדירות שאני בטוח שפורום מנהלי הביטחון וגם חלק גדול מהצופים שלנו יודעים איך צהל היום רואה בלילה יותר טוב לפעמים ממה שהוא רואה ביום, זה לא היה לנו במלחמת יום הכיפורים. והאמריקאים רואים את כל המהפכה הזאת ואומרים, חייבים להבין איך הישראלים עשו את זה. עכשיו, למה הם אומרים את זה? זה משום שהאמריקאים באותה תקופה, שנת 1973, נמצאים במשבר מאוד גדול אחרי מלחמת וייטנאם, שנתפסת ביניהם ככישלון חרוץ, הם נסוגים מווייטנאם, חוזרים הביתה, לא יודעים איך לארגן מחדש את הצבאות שלהם, תחושות קשות מאוד על הביצועים ועל הרמה של הצבא האמריקאי, ואז הם ממנים גנרל, לגנרל הזה קוראים דון סטארי, ג'נרל דון סטארי יוצא לכאן עם עשרות צוותי תחקור, נוחתים בישראל מיד כשיש פה הפסקת אש, ומתחילים לבצע תחקיר מרשים ביותר, שנקרא דוח סטארי, והדוח הזה מדבר על איך עשו את זה הישראלים, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם על איך נכון לארגן את הצבא האמריקאי. ואני אומר לכם שהאמריקאים באותה תקופה לא רק שהם אחרי מלחמת וייטנאם, הם גם נמצאים עדיין בעיצומה של המלחמה הקרה, וברית נאטו חוששת מברית ורשה, והם נערכים למערכה נגד הכוחות הסובייטיים באירופה, וצבאות עומדים מול הצבאות, והם אומרים, מלחמה כזאת של צבאות אדירים שנלחמו זה בזה, כמו הישראלים מול המצרים והסורים, יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד מהם. איך אנחנו יכולים לעשות זה יותר טוב במובנים של המלחמה הקרה? איך נכון לבנות את הצבא? עכשיו שימו לב בעצם ותרשמו לכם איזה נוט כזה, איזושהי הערה בפתק שלפניכם. מה בעצם מעסיק את מדינות העולם, את משרדי ההגנה, את משרדי הביטחון ואת צבאות העולם באותם ימים של שנות ה-70, שנות ה-60, אפשר לומר אפילו עד שנות ה-80? מה שמעסיק אותם זה האיום הטריטוריאלי. זה אומר החשש שמא אויב מבחוץ יתנפל עליי ויקח לי ביס מהטריטוריה, או ינסה לכבוש אותי. זאת אומרת, שהאיום המרכזי בפני ברית נאטו, בפני ארצות הברית בכלל, בפני בריטניה כמובן, בפני כל מדינות העולם תכלס, תראו, וכמובן אצלנו, האיום העיקרי הוא איום הפלישה. החשש מזרם השריון הזה, הבליצקריג, מלחמת הבזק, ככה קוראים לזה, כן? בליצקריג, שישטוף אותנו ופשוט, כמו שהסורים כמעט הצליחו, לקחו לנו את רמת הגולן והדהרו אל הגליל, או בסיני ייקחו לנו את סיני ואולי יכנסו אפילו לתוך הנגב, כמו שקרה במלחמת העצמאות, ונעצרו רק באשדוד, בגשר הדלום. זאת אומרת, איום הפלישה, זה הדבר שמעסיק את כל מדינות העולם בתקופה הזאת. איך עוצרים פלישה כזאת, כמו שהמצרים והסורים ניסו לעשות לישראלים, ואיך הישראלים הפכו את הקערה על פיה. אני שם לכם את זה עכשיו כרפרנס, ורוצה לקחת אתכם, לפני שאני מתקדם, לאחד הפסקאות המרגשות בדון סטארי, בדוח הזה שמסיים את התיאור של איך הישראלים עשו את זה, דון סטארי אומר, מי שניצח זה הלוחם הישראלי, האדם שבטנק, הצנחן, החירניק, התותחן, הטייס, הנווט, השייט, הלוחם באשר הוא, החינוך של האנשים האלה, תודעה, אם תרצו תודעה של מאחורינו זה הבית, השואה, זו הבית היחיד שלנו, זו המולדת, האדם הישראלי, הרוח הישראלית, ממש במילים האלה משתמשים, היא זו שניצחה את המלחמה, היצירתיות, האלתור, המסתדר, נמצא את הפתרון, נפעל על פי המשימה ולא על פי התוכניות, כמו שצריך, כן? סטארי מזהה את זה מצוין ואומר, מי שניצח בסוף זה הישראלי. זה לא עכשיו הצבאות האלה, הצבאות האחרים, היכולות האלה ואחרות. ככה הוא מסיים את הדוח, וזה דוח נפלא שבאמת הם עשו שם עבודת תחקיר יותר טובה מאיתנו. והם עושים שינוי מאוד גדול בצבא ארצות הברית, ובאמצע שנות ה-70 מתחילים שני תהליכים במקביל, וזה מרשים ומרתק שזה קורה גם בצבא ארצות הברית, וגם כמובן בצהל של אחרי מלחמת יום הכיפורים. מחליטים שהמבנה של האוגדה, החטיבה, היחידות, היכולות, זרוע האוויר, זרוע הים, המודיעין, שהמבנה הזה הוא מבנה נכון שצריך לעשות אותו יותר כדי למנוע פלישה. עדיין הראש הוא מניעת פלישה. זה מה שכל הזמן יושב כטראומה ממלחמת העולם הראשונה והשנייה, ומלחמת יום הכיפורים, ואם תרצו גם מלחמת איראן-עיראק, ומלחמות גדולות כאלה, לעצור פלישה. וחוץ מלבנות עוד ועוד אוגדות משולבות, שהאמריקאים פשוט עושים את המודל הישראלי, אחרי מלחמת יום הכיפורים, בונים אוגדות כמונו, ואנחנו מכפילים ומשלשים את הכוח שלנו אחרי מלחמת יום הכיפורים, במקביל בשתי המדינות האלה, וזה מעניין כי זה לא קורה בתאום, מתקבלת החלטה, לא עוד פלישה. זאת אומרת, אנחנו פועלים מעתה והלאה, לבטל את איום הפלישה, בטח על מדינת ישראל, מבחינת האמריקאים זה על אירופה, וההחלטה הזאת באה לידי ביטוי בשיאה בסוף שנות ה-70, האמריקאים קובעים שתי תולים, תורות לחימה או תקנוני שדה, זה נקרא Field Manuals, הראשון נקרא Airland Battle, כאילו מלחמה אווירית ויבשתית, ומה שקורה כאן בשלב הזה, הם עושים עוד Field Manual מתוקן לזה, והם מתחילים בפרויקט שנקרא RMA, תרשמו לפניכם RMA, ה-RMA, הוא ה-Revolution in Military Affairs, המהפכה בעניינים הצבאיים. ה-RMA הזה מתרחש גם בישראל. בישראל מתחיל פרויקט שעד היום אני גם לא יכול להגיד את השם שלו, כי הוא עדיין כנראה בחלקו רלוונטי, אבל יש פרויקט כזה כבר בסוף שנות ה-70, והפרויקט הזה אומר, אנחנו עושים מהפכה בעניינים הצבאיים, ואנחנו לא נאפשר פלישה, ואנחנו נדאג שהאויב בדרך אלינו, אנחנו נגמור אותו עוד בימחים שלו. אנחנו נגמור אותו על צירי התנועה, אנחנו נגמור אותו בשטחו, אנחנו נדאג באמצעות חימוש חכם ומדויק, טכנולוגיה מתקדמת, יכולות שונות ומשונות שתכף ניגע בהן, אנחנו עם זה נסיר את איום הפלישה על מדינת ישראל, האמריקאים מפתחים במקביל את ה-RMA, אצלנו מתפתח פרויקט מקביל. הביטוי של ה-RMA, של המהפכה בעניינים הצבאיים, בא לידי ביטוי בכמה אותיות באנגלית. הוא נקרא C4ISR. C4 זה אומר 4 C, 4 אותיות C. Command, Control, Computing, Communication, כן? Command, פיקוד, Control, שליטה, Computing, מחשוב ותקשוב, Communication, תחום התקשוב והקשר. זה 4 C. ה-I זה Intelligence, מודיעין. S, Surveillance, מעקב. ו-R Reconnaissance, סיור ופטרול. אז אמור מעטה C4, 4C, כאילו C ברביעית. C4 ISR. האמריקאים מבינים שאם יתפתחו היכולות האלה, הם יוכלו למנוע פלישה. אנחנו מבינים אותו דבר ועובדים פה בקצב מטורף. עכשיו, מה מניע מאוד את הפרויקט הזה בישראל? העובדה שמתבטל פרויקט הלוי, אתם זוכרים שאני מניח ששמעתם ואתם מכירים את זה ש... ישראל החליטה אז לא רק לפתח טנק מערכה משלה, את המרכבה הנהדרת שיש לנו עד היום, סימן 1, 2, 3, 4, אלא גם החלטה לפתח מטוס קרב ישראלי על בסיס כל הלקחים של חיל האוויר הישראלי, בגלל לחצים שונים, אמריקאים וכולי, הפרויקט הענק הזה מתבטל, הרבה מאוד מהנדסים, יכולות, ניסיון וכולי, מופנה גם לפרויקט הזה של מניעת פלישה, וגם הרבה מאוד לקחים שלנו, וידע שנצבר לאורך שנות מלחמה. אז ה-RMA עם ה-C4ISR, היכולות האלה בעצם אומרות ככה, בואו נעשה את זה תכלס חבר'ה, הן אומרות, אני מסוגל לסמן על מפה משבצת בכל מקום שיהיה, והמשבצת הזאת הופכת להיות קופסת הרג. זה אומר killing box. זה אומר שאני יכול לשלוט על הקופסה הזאת שסימנתי עכשיו על המפה או על התצלום אוויר שלי, כן? סימנתי את הקווים, אני יכול לשלוט במרחב הזה מהחלל, באמצעות לוויינות ותקשורת, אני יכול לשלוט בזה מהאוויר, באמצעות שלטנות אווירית, שלטנות זה אומר שליטה מוחלטת, כן? שלטנות אווירית, לא עליונות אווירית, שלטנות. שלטנות אווירית, אני עושה את זה באמצעות כלי טייס מאוישים ובלתי מאוישים וכולי, אני יכול לשלוט בזה בקופסה הזאת מהקרקע, אני יכול לשלוט בקופסה הזאת מהים, אני יכול לשלוט בקופסה הזאת מתחת לים, ואני יכול לשלוט בה גם בתווך האלקטרומגנטי, בספקטרום האלקטרומגנטי, זאת אומרת, אני יכול לשלוט בזה גם מבחינת תקשובית וברשת, ואני יכול לשלוט בזה, אם נגיע גם לימינו אלה, גם בזירה הקיברנטית, בסייבר, אני שולט בקופסה הזאת, ועוד דבר, לא רק שאני שולט בה, אני יכול להרוג שם את מי שאני רוצה. ומאיזה טווח שזה לא יהיה. למה? כי אני יכול. כי הטכנולוגיה מאפשרת, כי הגענו ליכולת הזאת של התפתחות עד כדי כך, וישראל מגיעה ליכולת הזאת ראשונה. איך אנחנו יודעים? אנחנו הראשונים להדגים. 1982, מלחמת לבנון הראשונה. ביממה הראשונה של מבצע שלום הגליל שהפך לאותה מלחמה, חיל האוויר הישראלי, מדהים את העולם בכך שבתוך פחות מ-24 שעות הוא משמיד לחלוטין את כל מערך הטקה, טילי קרקע אוויר הסובייטי שפרוס בסוריה ובלבנון, מרסק אותו לחתיכות, תוך שליטה מוחלטת באוויר ובכל הספקטרום, ומפיל יותר מ-80 מטוסים עם אפס בצד שלנו, זאת אומרת 80-0, והשמדה מוחלטת של כל מערך הטילי קרקע אוויר, מה שכל כך הפריע לנו מלחמת יום הכיפורים, וזה קורה בתוך פחות מ-24 שעות, וזה מביא למצב שכוחותינו יכולים לנוע בשטח לבנון עם עליונות אווירית מוחלטת, וחיל האוויר יכול לסייע לכוחות הקרקע, כי הוא לא עסוק עכשיו בלהגן לא על שמי המדינה, ולא על שמי לבנון, ולא להגן על עצמו, משום שהוא ישמיד את כל האיומים מולו. העולם נדהם, וכל העולם מבין שישראל הגיע ליכולת, ייחודית, סינגולרית, מיוחדת במינה, שהיא יכולת בעצם, אם עכשיו תתרגמו את זה שאני לא רק משמיד טילי קרקע אוויר, ומערכות מקם ורדאר של האויב, ומוצבי שליטה ופיקוד, ואת כל המטוסים שלו, אתם מבינים שאני גם יכול לעשות את זה על הקרקע, לכוחות האויב שמתמרנים מולי, כי אני מסוגל לפגוע בהם ולהשמיד אותם, עוד כשהם רק יוצאים מהשינגימל של הימח שלהם, יחידת מחסני החירום, באותו רגע, לסורים למשל, נופל האסימון לגמרי. הם מבינים שהם צריכים לשנות את מבנה הכוח של הסורים. זה משפיע על כל צבאות העולם. ואתם יכולים להבין שהיום אין צבא מודרני שאין לו יכולת כזאת של C4, ארבעת ה-C ו-I מודיעין. אין צבא מודרני, יש צבאות לא מודרניים, אבל צבאות מודרניים יש להם את היכולת הזאת לייצר קופסאות הרג ולחסל שם את מה שהם רוצים. אם הם מצוידים בטכנולוגיה שיש למשל לישראל, יש לארצות הברית, יש למעצמות ולמדינות מתקדמות. מי הבאים בתור לעשות את ההדגמה הזאת? אני מניח שיש כאן מי שזוכר את מלחמת המפרץ הראשונה, שבה האמריקאים מפעילים את תפיסת ההלם ומורה, ככה קוראים לזה, שוק אנד או, הלם ומורה, לוחמה פסיכולוגית, לוחמה ברשת, תקיפות עם טילים, טומהוקים שיוצאים מכל מיני ספינות וצוללות, ושתים באוויר ומאותתים ימינה בצומת ונכנסים לחלון הנכון, ממש ככה מדויקים, פצצות חכמות, חימושים חכמים, וגם תמרון, פחות תמרון יבשתי, קוראים לזה אז תמרון דומיננטי, קצת תמרון כדי להכריע במלחמת המפרץ הראשונה, אבל האמריקאים בפירוש מדגימים לכל העולם, בגדול, את מה שאנחנו כבר התגרנו, 9 שנים קודם לכן, בשנת 1982. אז RMA, המהפכה בעניינים הצבאיים, זאת היכולת בעצם לייצר שליטה במרחב, לאחוז את השטח באופן מושלם וקטלני. עכשיו בואו נדבר על כמה בעיות ואתגרים שיש לנו, כי המלחמה התפתחה כפי שאתם רואים באופן מאוד מאוד מרשים, אבל כמה דברים קרו באמצע. למשל, כשאנחנו כבר אוחזים ביכולת לחסל את הדיוויזיות הסוריות עוד לפני שהן מתחילות לנסוע אלינו, כמו שהן נסעו במלחמת יום הכיפורים לעמק הברכה ואל דרום רמת הגולן ואל המצרים, אל קו בר לב ואל המיצרים, כשיש לנו את היכולת לעצור אותם, האויב כבר משתנה. שימו לב מה קורה לאויב לא רק בישראל, לא רק אלה שמקיפים אותנו, שימו לב איזה איומים יש על העולם ומהי צורת המלחמות מאז שנות ה-80, כשבעצם לצבאות הגדולים שעושים דיפנס, שמגינים על המדינה בגבולותיה, כבר אין מלחמות נגד פלישה. האויב משתנה. מי הוא האויב עכשיו? טרור, גרילה, חתרנות, ארגונים, מוטיבציות דתיות אידיאולוגיות, ארגונים פונדמנטליסטיים קיצוניים. מדינת ישראל למשל היא כדוגמה למשמר הקדמי של העולם החופשי, נמצאת בלב ליבו של המזרח התיכון הפועם עם הרדיקליזם הפונדמנטליסטי האיסלאמי הקיצוני מסביבנו. בואו נעשה ספירת מלאי קצרה, במיוחד אחרי האביב הערבי, אותה התמוטטות של המשטרים לפני יותר מעשור והמלחמות האזרחים שפרצו בכל המדינות סביבנו, תראו מה נמצא סביבנו. בואו נלך עכשיו, תראו מה קורה למשל בלבנון, אף פעם לא הייתה באמת מדינת לאום יציבה, אבל היום היא הרי בעצם לא לבנון, היא איראן. ומי שמחזיק אותה זה צבא איראני, פעם זאת הייתה אוגדה איראנית או גייס איראני, שנגדו אני נלחמתי ב-2006 עם אוגדה 91 ועם כוחות צהל ונוספים. היום זה צבא איראני לכל דבר שיושב בתוך לבנון, זה אומר פרוקסי, משמע מדינות לא נלחמות נגדך בהכרח ישירות, התנגשות של צבא בצבא כמו הסורים והמצרים נגדנו ב-73, או כמו המלחמות במלחמת העולם הראשונה והשנייה, הם שולחים ארגונים, הם שולחים פרוקסי, שליח. תסתכלו על המאמץ הגדול של האיראנים לבנות את היכולת הזאת בסוריה, באמצעות מיליציות איראניות. באמצעות תמיכה בכל מיני ארגונים סורים מקומיים. תסתכלו על הסורים שאחרי שהבינו שבעצם לתמרן מול ישראל זה אתגר קשה מאוד לאור היכולת שהיא השיגה במסגרת המהפכה בעניינים הצבאיים, מתחילת שנות ה-80, הסורים משקיעים בנשק תלול מסלול, זאת אומרת מרגמות, רקטות, רקטות כבדות, טילים, בליסטים, בטרור, זאת אומרת הם תומכים בארגוני טרור, ובקומנדו, במודל של גרילה, כמה דיוויזיה מיוחדת של קומנדו, משקיעים בכוחות הקומנדו, זה מה שהם עושים. כי הם יודעים שלהשקיע עכשיו באוגדות, שילחמו נגד האוגדות שלנו, עם היכולות שלנו, של מהפכה בעניינים הצבאיים, פחות מתאים. זה יושמד. ואנחנו רואים שהנושא הזה של טרור מקיף אותנו, כאמור בלבנון. בסוריה, תראו איזה ארגונים, יש אל-קאידה, ג'בת אל-נוסרה, כן, דאש, תופעה, אייסיס, כן, שרצה בכל המזרח התיכון. תסתכלו על כמות הארגונים האלה שיש בעיראק, תראו מה קורה בתימן עם החוטים, שהם בעצם ארגון טרור שהוא שליח של האיראנים, זה מלחמה באמצעות שליח. ומי שמפעיל את כל השליחים האלה זה כוח קוץ האיראני, שזה זרוע של משמרות המהפכה, שבעצם זו הדרך שלהם להילחם באופן לא ישיר, אלא באמצעות פרוקסי, באמצעות שליח. זה החות'ים בתימן, והם תוקפים את כל הציר המתון, את הסעודים כמובן, וכמובן שהם איראנים נטו. אתם יכולים לראות בסיני, שזה מצרים, כן? בסיני פועל אנסר בית אל מקדס, ארגון טרור שנשבע לדאש, והוא עושה צרות צרורות למצרים. אתם יכולים לראות מה קורה בלוב, עם לשקר אל אסלאם, מה קורה בארגונים אחרים, זה הטירואן, כן? המעגל הראשון, מה במעגל השני? אתם יכולים להגיע לבוקו חרם, ולטליבן, ולעוד לשבאב בסומליה ובקניה, הציר הרדיקלי האסלאמי אותנו מקיף מכל הכיוונים, וכמו שאנחנו רואים, ואגב, כמו שהזהרנו את העולם שנים ארוכות, הטרור הזה מסתנן אל תוך אירופה, איננו הרואות, פיגועים בבטקלן בפריז, בהרבה מאוד מקומות אחרות בבלגיה, ובמדריד, ובלונדון, הוא מגיע לאפריקה כמובן, לניירובי, למקומות אחרים בכל אפריקה, הוא תוקף את המועדונים האוסטרליים בבלי, בפיגוע הגדול, הוא פוגע, הטרור הרדיקלי, זה פוגע בבסלן ברוסיה, הטרור הופך להיות איום מרכזי, התאים הקיצוניים, ובתוך כל זה, מתפתחת גם בשנים האחרונות, התופעה של הזאב הבודד, טרור בהשראה, lone wolf, כן, הזאבים הבודדים שהם ברשת, מקבלים השראה מאיזושהי מוטיבציה אידיאולוגיה דתית, מוטיבציה אחרת, ועושים לנו טרור מסוג אחר, שהוא טרור לואו-טק. לא צריך עכשיו טילים מתוחכמים, ואפילו לא לעשות חגורות נפץ של מתאבדים פלסטינים מדשן, כן, ואפילו לא הרקטות שהחמאס והג'יהאד האיסלאמי, שזה עוד שלוחה איראנית שמוקמת לנו בעקבות ההינתקות בתוך רצועת עזה, אלא מספיק כדי לבצע פיגוע אפקטיבי, לעלות על מסעית ולדרוס את הצוערים בארמון הנציב, או לעלות על המדרכה בעיר כאן, בריביירה הצרפתית, ולדרוס ולהרוג 83 איש, עם מסעית אחת, או לקחת סכין מהמטבח, ולצאת ולהשתגע, או לקחת את הטרקטור שאתה עובד איתו עכשיו באיזה בניין, ולהתחיל לחסל לאנשים, זאת אומרת, זה מתחיל להיות האיום. והאיום הגדול הוא לאתר את הזאב הבודד הזה, וזה בעצם לאתר מחט בערימת שחת. זה מצריך אותך ליכולות טכנולוגיות אדירות, שהן בעיקר ביג דאטה, והיכולת לנתח מסת נתונים גדולה כזאת, ולהגיע אל בן אדם ספציפי, קונקרטי, שאותו אתה צריך לנטרל ולסכל, לפני שהוא הורג לך את האנשים. עכשיו, מה אני עושה עם כל הצבאות הענקיים האלה, עם היכולות האלה של מהפכה בעניינים הצבאיים, עם כל מה שבניתי כדי למנוע פלישה? אני יכול להזדקות על זה? תחשבו רגע. הרי האויב השתנה. האיומים השתנו. אני יכול עכשיו להזדקות על הצבאות האדירים שבניתי כדי למנוע פלישה? אז אני אומר לכם שיש הרבה מאוד חכמולוגים והרבה גאונים שאומרים, מה אנחנו צריכים צבא כזה גדול ומתוחכם ועם יכולת וכו' וכו'? האיום זה טרור. מג"ב וכוחות מיוחדים זה מספיק, האיום זה טרוריסטים. ואני רוצה להזכיר שלפרק אוגדה, אפשר לעשות את זה בחודש ימים. צ'יק צ'ק. לסגור יכולות. להקים יכולת, זה לוקח שנים ודורות, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לפרק יכולת שייתכן שתידרש לנו, כי האויב שמולנו הוא מאוד מאוד גמיש, יכול להיות שיום אחד כן נותקף על ידי צבא, יכול להיות שתהיה קומבינציה של צבא גרילה, כמו שיש לנו מול החיזבאללה או מול החמאס והג'יהאד האיסלאמי, שכוחות הנוחבה של חמאס, שזה בעצם כוחות הקומנדו שלהם אם תרצו, מבחינתי, ואני ראיתי אותם בצוק איתן, ואני כידוע לכם מכיר את חיזבאללה מהצד של הטייר, אני ראיתי את חיזבאללה בעזה. זה. הנוחבה כמו חיזבאללה. ואני אומר לכם שבפועל מדינה, בטח מדינת ישראל, שהיא בסוף הבית היחיד שיש לנו בעולם, לא יכולה להרשות לעצמה להזדקות על יכולות ולאבד אותן ולקוות שאם נצטרך נקים אותן. אז בעצם אנחנו צריכים לשנות את תמהיל הכוח, לבנות כוחות בצורה קצת שונה, להקים יותר ויותר כוחות מתאימים, להתאים את עצמנו לאיומים האלה, לייצר טכנולוגיה למצוא זאבים בודדים, לייצר טכנולוגיה יותר אפקטיבית ללוחמה בטרור ובחתרנות, למצוא את האויב רחוק, 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 יש כל מיני שמועות לפעמים, על אנשים שפתאום באופן פתאומי מוצאים את מותם בכל מיני מקומות בעולם, אירועים מוזרים קורים, זה אומר שיש פעולות שהן לא רק של ישראל, תמיד משימים אותנו בכל דבר, אבל יש פעולות שונות שפועלות במעגלים רחוקים מאוד כדי לשמור על המדינה. למצוא את האויב במיטה שלו, בבית, בשכונה שלו, לפני שהוא מגיע אליך, אל הסמטה. וזה אומר שצריך לעשות התאמות בצבאות האלה שבנינו כדי למנוע פלישה, אבל לא לוותר על היכולת למנוע פלישה. וזו דילמה מאוד מאוד גדולה בבניין הכוח, כי סמיכת התקציב היא סמיכה קיימת, ובסוף מה שיש זה מה שיש. ואני רוצה עכשיו ככה לקראת התכנסות ולהשאיר לכם גם זמן לשאלות, לסדר לכם רגע אחד את הדברים דרך התיאוריה של טופלר. אתם רואים את הספר הזה? הספר הזה, מלחמה ואנטי מלחמה. מלחמה ואנטי מלחמה של אלווין והיידי טופלר, זה אחד מסדרת ספרים, למשל ספר מאוד מפורסם נקרא הלם העתיד, של אותם בני זוג. ספר נוסף נקרא הגל השלישי. הספרים האלה מדברים על התפתחות תופעת המלחמה, ואני מוצא בהם משהו מאוד מעניין שאני רוצה לחלוק איתכם עכשיו, לאיך בעצם מתחלקת תופעת המלחמה לאורך התקופות. זה כדי להסביר לעצמנו איפה אנחנו נמצאים היום, ובפתחו של מה אנחנו עומדים כרגע. אז התיאוריה של טופלר מחלקת את תופעת המלחמה לגלים. הגל הראשון, על פיהם, זה הגל החקלאי. הגל החקלאי זה אומר כלי הנשק שמשתמשים בימי ביניים, בימי קדם, אותם כלים בערך ששימשו לחקלאות, משמשים גם במלחמה. תראו הרי מה ההבדל בין חרמש ומגל לקציר, לבין כידון וחנית וחרב וסכין ושבריה. זה אותם כלים, מסדרים אותם קצת אחרת, והטכנולוגיה של אותה תקופה, היא הטכנולוגיה שמעצבת את צורת המלחמה, זה הגל הראשון, הגל החקלאי. הגל השני הוא כניסתה של המכונה. המכונה מתחילה להיכנס אל התפתחות המלחמה ביג טיים, ממש באופן משמעותי במלחמת העולם הראשונה. הטנקים הראשונים נכנסים לפעולה. נגמשים. למסעית יש תפקיד מאוד גדול. מטוסים, גז. ספינות, מכונות. זה נובע מהמהפכה התעשייתית, והמכונה הופכת להיות הכלי המרכזי בשדות הקרב ובהתפתחות המלחמה. ארמדות של מטוסים, אוויריות, ספינות, ציים שלמים, טנקים, דיוויזיות, חטיבות, צבאות, ארמיות. המכונה הופכת להיות מאוד דומיננטית, זה בא לשיא במלחמה שהיא מלחמה טוטלית, מלחמת העולם השנייה, ששם גם מפציצים אזרחים ומחסלים ערים שלמות ועושים מפצצות מרווד, כן? מה שנקרא carpet bombing, גם את זה עושים שם. והדבר הזה מאפיין את המלחמות של הגל השני, הגל התעשייתי, שבעצם ההשמדה והחיסול של האויב, ואפילו אם תרצו מדינות האויב כולן, ההשמדה נעשית באופן תעשייתי. ואז אנחנו מגיעים אל הגל השלישי, ואני חושב שתיארתי לכם אותו. היו לנו כמובן כבר סימנים ראשונים ומבצבצים לגל השלישי, גם אפילו סוף שנות ה-60 וה-70, אבל זה מגיע לשיא בסוף שנות ה-70 וה-80, דרך ה-RMA, המהפכה בעניינים הצבאיים, דרך ה-C4, ארבעת ה-C, הטכנולוגיה שנכנסה והמודיעין שנכנס. מה זה הגל השלישי? זה גל המידע והמחשב. הרי אנחנו יודעים שהכל זה מערכות ממוחשבות היום, היום זאת לא שאלה, אבל כשהמחשב נכנס, בעצם אנחנו שמים על הפצצה משהו חכם, משהו שהופך את הפצצה לחכמה. בראשו של הטיל יש טכנולוגיה יוצאת דופן. האיסוף המודיעיני הופך להיות סופר טכנולוגי. הכל ממוחשב, הכל קשור למערכות מידע. גל המידע, גל המחשבים, הוא הגל השלישי. ומה שאנחנו רואים עד עצם הימים האלה, זה את הקומבינציה בין הגל השני לגל השלישי של טופלר. זה אומר שמחברים טכנולוגיה מתקדמת מחשבית אל מערכות תעשייתיות, ובעצם התעשייה והמכונות של הגל השני הן מערכות משובצות מחשב. למשל הטנקים, שהיו פעם, קראו לזה פעם הטנקים הראשונים קראו להם המפלצות המקרקשות, הם היו עושים רעש ענק ונוסעים כמו איזה מיכל, לכן קראו לזה טנק, כן? זה דוד כזה שנוסע. היום תנסו להיכנס לתוך צריח של טנק מרכבה, אתם תראו מטוס לכל דבר, טכנולוגיות סופר מתקדמות, יכולות יוצאות דופן, אפשר לראות את זה גם בנמרים ובנגמשים המתקדמים שלנו, וגם רואים את זה בצבאות העולם, עמדות הנשק, הצריחים, תראו איך נראית ספינה היום, וכמובן מה יש בצוללת, מה יש בתוך מטוס קרב שלנו, מה יש בראשו של טיל, הטכנולוגיה נמצאת בכל מקום, זה אומר שיבצנו מחשבים אל תוך המכונות. אז הגל השלישי הוא גל המידע, והוא הביא איתו, חבר'ה, את השיא החמישי. השיא החמישי, כי עד עכשיו אמרתי ארבעה שיא, נכון? Command, Control, Computing, Communication. השיא החמישי זה הסייבר. למה סייבר? ולכן מעכשיו אמור שיא בחמישית, ISR, ותכף זה ישתנה, אל תדאגו. אני תכף אגיד לכם מה ישתנה. שיא בחמישית, כי הסייבר הוא בעצם זירת מלחמה לכל דבר. למה? כי אם הכל ממוחשב, וכל המכונות משובצות מחשב, ויש לוחמת מידע, ויש מחשבים, ויש לוחמה אלקטרונית, הכל ממוחשב, אני חייב להילחם בספקטרום הזה, אני חייב להילחם בזירה הזאת, ולכן הזירה הקיברנטית, זירת הסייבר, היא שדה קרב לכל דבר, כמו הזירה האווירית, כמו הזירה הימית, כמו הזירה התת-מימית, כמו הזירה התת-קרקעית, כמו הזירה היבשתית, ככה גם זירת הסייבר מתנהלת שם, ממש כרגע כשאנחנו מדברים, מלחמה 24/7, שכל הזמן יש תוקפים ומגינים בזירה הקיברנטית, ולכן זירת הסייבר היא בעצם הזירה של השיא החמישי. וזה משום שאנחנו פועלים במערכות משובצות מחשב. אני רוצה עכשיו לקחת אתכם אל השאלה הגדולה, מה בעצם קורה לנו עכשיו? באיזה גל אנחנו נמצאים? האם אנחנו עדיין בגל השלישי, שהוא קומבינציה של השלישי והשני? איך אתם מחברים את זה שבן אדם לוקח סכין מטבח ורץ עם סכין מהגל הראשון ועושה טבח? איך אתם לוקחים טכנולוגיות של פעם, של הגל הראשון, הופכים את זה לטרור בודדים, לזאבים בודדים, לגלים של טרור בהשראה? הרי זה בא מהגל הראשון. מה זאת אומרת? הגל הראשון עדיין רלוונטי? כן, הוא רלוונטי. כי מרוב שהנושאים מתוחכמים ומרוב שהכל הייטק והכל משובץ מחשב, כדי להיות אפקטיבי לפעמים אתה צריך לעשות טרור לואו-טק, והמחבלים מבינים את זה מצוין, לוקחים מסעית ודורסים, לוקחים סכין ודוקרים, לוקחים טרקטור והופכים מכוניות עם האנשים בתוכם. זה אומר שכל הגלים הפכו להיות רלוונטיים, אבל מה שמטריד אותי יותר זה מהו הגל הרביעי. בפתחו של מה אנחנו נמצאים? מה האתגרים שנמצאים כבר כאן ממש עכשיו? לאן מתפתחת המלחמה? קודם כל ראינו שאנחנו כבר פחות מתמודדים עם צבאות שבאים לקחת לנו ביס מהמדינה, פחות באים לקחת לנו חלק מהטריטוריה. אבל מעבר לזה, אנחנו רואים שבעצם האיום המרכזי הוא איום של הקרים בסייבר, טרוריסטים מטורפים חסרי גבולות שלהם אין שום מגבלות מוסר, אנחנו, מדינה של העולם החופשי, גם מדינה יהודית עם מוסר לחימה, עם רוח צהל, יש לנו מגבלות בהפעלת הכוח, אנחנו לא עושים הפצצות מרווד, לא מחסלים ערים שלמות, לוקחים בחשבון לוחמה סלקטיבית, לוקחים בחשבון את הצורך לשמור על רוח צהל, על טוהר הנשק, על כבוד האדם, זה חלק מהמגבלות שחלות על יכולות התמרון והפעלת האש שלנו. ואתה מוצא את עצמך כשאתה בפתחו של, בעיצומו של הגל השלישי, נקרא לזה ככה, ולדעתי כבר בתוך הגל הרביעי, כשהאויב השתנה והוא לא צבא שבא לקחת לך את הטריטוריה, ולא האיום הוא לא איום הפלישה, אתה מוצא את עצמך צריך יותר ויותר כוחות שמסוגלים להתמודד עם הפסיכים בצד השני. זה אומר אנשים חסרי גבולות, קומבינציה של מאפיה ושל טרוריסטים, ג'יהאדיסטים, רדיקליים חסרי גבולות שמבחינתם יש להם לגיטימציה לעשות מה שהם רוצים, לשחוט אנשים, לשדר את זה ביוטיוב, לשרוף אנשים חיים, להטביע אותם עם כלובים בתוך בריכות, ראיתם את דאש, כן? הם לא הראשונים והם גם לא האחרונים לצערי. הטרור הפונדמנטליסטי, הקיצוני וגם העובדה שאפשר לראות רקטות חופשי על מרכזי אוכלוסייה בישראל ולפוצץ בניינים שלמים וכן הלאה עם מטוסי נוסעים עמוסי דלק ונוסעים להיכנס במגדלים ולהרוג ביום אחד בכמה שעות 3,000 איש במנהטן, בפנטגון ובפנסילבניה, הדברים האלה מראים שמולנו יש אוהב חסר גבולות. תרצו לקרוא לו מטורף, מבחינתו לא, הוא רציונלי, אבל נאמר שאנחנו רואים שהוא פסיכי, הוא חושב אחרת, הוא חושב מחוץ לקופסה כי אין לו בכלל קופסה ואין לו פרדיגמה, הוא אנטי פרדיגמטי. איך אני יכול עם צבא שיש לו מדינה, רוח צהל, בגץ, תפיסה חברתית מסוימת, איך אני יכול להתמודד בהצלחה מול הטירוף הזה שממול בצד השני? זה הרי לא צבאות, אלה אנשים שבחייתנו, בעולם שאותו אנחנו רואים, באופן שבו אנחנו מסתכלים על זה, אלה מטורפים. ואז אני אומר לכם שמדינה לא יכולה להציב טרור מול טרור, לא מדינה דמוקרטית. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא סוריה שמאמצת ארגוני טרור, אנחנו לא האיראנים שמאמצים ארגוני טרור. מדינה של העולם החופשי, חלק ממשפחת העמים, לא יכולה להתנהג כמו מאפיה וכמו ארגון טרוריסטי, אבל היא יכולה להביא את הפסיכים שלה, את הסרוטים שלה, את האנשים שחושבים אחרת, את הפתרונות האחרים, את אלה שפועלים מחוץ לקופסה וחושבים מחוץ לקופסה, את אלה שיודעים להביא ערך מוסף. מי הם האנשים האלה שאנחנו יכולים להציב את הפסיכים שלנו, או תרצו פסיכים אבל עם רישיון? זה ה-C השישי. עד עכשיו אמרתי 4C, והוספתי את ה-C החמישי של הסייבר, עכשיו אני מדבר על ה-C השישי. ה-C השישי הוא הקומנדו. הקומנדו, הכוחות המיוחדים, Special Forces, והשירותים החשאיים. הקומבינציה הזאת, שאני מגולמת באות C6, ה-C השישי, הם אנשים שחושבים אחרת, מחוץ לקופסה, יש להם תהליכי רכש אחרים, הם חושבים מהר, הם ממציאים את תורת הלחימה תוך כדי תנועה, הם הרבה יותר גמישים, הם מתלבשים איך שהם רוצים, הם לוקחים ציוד איזה שהם רוצים, הם פועלים מהר, הם גמישים, הם הסרוטים שלנו, אבל הם סרוטים עם רישיון, והם מבינים הרבה יותר מהר איך להקדים את היריב המופרע, החריג, המטורף, חסר הגבולות שנמצא מולנו. ולכן אתם רואים במדינת ישראל שלא רק שלדג, מטכ"ל ושייטת 13, והשירותים החשאיים שלנו, שבק ומוסד, אתם רואים שאנחנו מקימים גם חטיבת קומנדו, ומפקדת עומק, שלא ניכנס לפרטים של כל זה, אבל זה על פי הפרסומים בתקשורת, כמה מפקדת עומק ומיוחדים, יש לנו כבר חטיבת קומנדו, יש לנו יכולות ועוד ועוד יחידות טובות מאוד שקמות, אנחנו מסבים יותר ויותר יחידות ליכולת מיוחדת, כי מול איום מיוחד, אתה צריך אנשים מיוחדים, ואתה צריך יכולות מיוחדות, ואתה צריך גמישות, ואתה צריך להיות רלוונטי. כי לבוא עם מוקדם משוריינת, להתמודד עם לא נורמליים, עם הטרוריסטים, חסרי הגבולות של דאש, או של הבאים בתור אחריהם, אז אתה פחות רלוונטי. אתה יכול לקחת יכולות, אנחנו עושים סיכולים ממוקדים דרך אגב, כך אומרים לפי פרסומים זרים, עם יכולות של הגל השלישי, עם יכולות של המהפכה בעניינים הצבאיים, עם מחשוב, תקשוב, קופסאות הרג, טילים חכמים, יכולות מדהימות, אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, משתמשים ביכולות שנועדו לעצור דיוויזיות, גם כדי לחסל בן אדם אחד שחשוב מאוד שהוא ייפגע, כדי שהוא לא יערוג בעמנו, בשכונות שלנו. אבל באופן כללי, בניין הכוח הולך ומשתנה, הולך ומתעדכן, משום שאנחנו כבר נמצאים בפתחו של הגל הרביעי. בעיניי, ואתם מוזמנים לקרוא את המאמר שכתבתי בעניין הזה לישראל דיפנס, הגל הרביעי והכוחות האחרים. ככה הוא נקרא. בעיניי, הגל הרביעי הוא גל של כאוס. העולם הולך למצב כאוטי, תוהו ובוהו. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד דברים. תראו, יש תאגידים שהם יותר חזקים, חברות שהם יותר חזקים ממדינות. יש תאגידים, ואתם יודעים, אני מניח על מי אני מדבר, שהם יותר חזקים ממעצמות. יש הרבה מאוד תעבורת תקציבים וכסף שעוברים באמצעות מטבעות וירטואליים, קריפטו קרנסי, ביטקוין ודומיהם. אנחנו נמצאים עכשיו ברשת האינטרנט באמצעות פייסבוק, אבל מתחת לרשת הזאת יש דארקנט, שבתוכה קורים דברים חמורים ומסוכנים מאוד בעולם הפשיעה והטרור, בתוך הדארקנט. ואנחנו יותר ויותר הולכים לתהליכים שיוצרים עולם שחור ואפל ומסוכן, שבו נמצאים היריבים שלנו, היריבים של היום. ואנחנו נמצאים כבר בפתחו של הגל הרביעי. מה אנחנו צריכים? שיהיו לנו כוחות אחרים שמתאימים לאיומים האלה של עידן האפלה, העלתה, הכאוס, הטוב ובוא. אנחנו צריכים אנשים שכשאנחנו פוגשים אותם בפאב, בנשאלה, כשאפשר יהיה לצאת לפאב או לשבת במסעדה, הם נראים לנו אנשים נורמליים, נחמדים, יש להם שמות כמו שלנו, הם אנשים רגילים, אבל הם רק מתחפשים, כי הם הרגע באו לחופשה מהעולם הזה של הגל הרביעי, של הפעולה במדינות אויב, פעולה בדארקנט, פעולה ברשת האינטרנטית ובזירת הסייבר, פעולה בעולם הפשיעה המשולבת של הטרור. אנחנו נצטרך לוחמים מיוחדים מאוד, לוחמים אחרים, כוחות אחרים שיודעים להפוך להיות מלוחמים של שם לאנשים של היום, כדי שעדיין יהיה להם מוסר וחוק ולגיטימציה וערכים של אזרחים במדינת ישראל. אז בזה אני מבקש לסיים. נגענו מהאסטרטגיה רבתי כל הדרך עד למיקרוטקטיקה, נגענו בגל הראשון כל הדרך עד לגל הרביעי וחזרה, עסקנו במהפכה בעניינים הצבאיים, בסי הרביעי, ארבעת הסי שהזכרתי, בסי החמישי שהוא הסייבר, ובסי השישי שהוא הקומנדו, כי הוא בעצם המענה באמצעות קומנדו, כוחות מיוחדים ושירותים חשאיים, להתמודד עם פסיכים משלנו, עם רישיון, שאנחנו מכשירים אותם ומאמנים אותם ובונים אותם כמיטב יכולתנו, ותאמינו לי, אני בא משם, מדובר בסרוטים עם רישיון. ורק עם אנשים כאלה ועם יכולות כאלה אתה יכול להתמודד עם איומים מיוחדים, כי בפועל כשאתה שואל אותי מה זה מבצעים מיוחדים, זה הרי העולם שלי, ומה זה כוחות מיוחדים, זה אנשים מיוחדים, עם רעיונות מיוחדים ועם מוחות מיוחדים, כאלה שיהיו מאוד מאוד יצירתיים כדי להקדים את הסרוטים של היריב ולהשיג אותו עוד לפני שהוא יוצא לדרך כדי לפגוע בנו.
זהו, הסתיים עוד פרק בהסקט עץ החרוב. תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי. גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, וכמובן גם בפודקאסט בהסקט הזה, עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.